אנחנו הפעם נמצאים בסיומו של פרק כ"ז. נזכיר למאזינים, דיברנו בשיעורים הקודמים שאדם שיש לו כל מיני מחשבות לא טובות שנופלות לו בשעת העבודה ובכל מיני הזדמנויות, אז דיברנו על כך שעצם ההתמודדות עם המחשבות הללו והדחייה שלהם זה עצמו מטרה גדולה מאוד, ומזה יש נחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא שיהודי יודע לכפות את תאוות היצרים שלו וזובח את היצר שלו. זה עושה נחת רוח לגדול הקדוש ברוך הוא, ורק בינונים יכולים לגרום כזה נחת רוח. צדיקים אין להם את ההזדמנות הזו, כי לא נופלים להם כאלה מחשבות. עכשיו בסיום הפרק מוסיף אדמו הזקן ואומר שהאמת היא שכדי לגרום את הזביחה, דהיינו את השחיטה של יצר הרע, זה לא חייב להיות דווקא בדברים האסורים. זאת אומרת, נפל לו איזה תאווה לדבר האסור, ואז הוא מתאפק ולא נכשל, אז בזה נגרם זביחת היצר. זה ודאי, זה ברור. הוא מוסיף אדמו הזה, כן, הוא אומר שגם בדברים המותרים לגמרי, זאת אומרת, נאמר, מאכל שהוא קשר בקשרות הכי מעודרת, או דברים שהתורה מתירה לאדם לעשות במקרים מסוימים, גם בהם שייך עניין של זביחת היצר. ואפילו לזמן קצר, לדוגמה, אדם בא לו לאכול, אז בכלל צריך לדעת שאצלנו כשבא לנו משהו, אז הבא שלנו זה הנפש הבהמית שלנו רוצה לאכול. אז אדם יגיד לעצמו, אני רוצה לאכול, אני גם צריך לאכול, אני גם הולך לאכול אוכל כשר, אבל מה אני אחרי את האכילה, אני רוצה לאכול עכשיו עוד 10 דקות, עוד רבע שעה, לדחות את זה, ובזמן הזה שהוא דוחה, לא סתם שהוא דוחה ובינתיים הוא הולך לקרוא עיתון או סתם לבזבז את הזמן, אלא הוא דוחה את זה, ובזמן של הדחייה הוא יושב ולומד תורה. עצם הדחייה הזו יש לה מעלה גדולה ביותר כדי לכפות את התאווה שלו לדברים המותרים. והדמור הזה מוכיח את זה מגמרה מפורשת. הגמרה במסכת שבת אומרת שכל אדם רגיל לאכול את ארוחת הבוקר שלו בשעה הרביעית משעות הבוקר. ושם אומרת הגמרה שתלמידי חכמים אוכלים בשעה השישית. שאלת השאלה, למה תלמידי חכמים מאחרים את הסעודה שלהם, זאת אומרת, ארוחת הבוקר שלהם, בשעתיים יותר מכל אדם רגיל? ומה הם היו עושים? הרי כל היום תלמידי חכמים היו לומדים תורה. ומה הם עשו בשעתיים האלה? הם גם למדו תורה. אז מה היה אכפת לתלמידי חכמים? לאכול באותו שעה שכולם אוכלים, בשעה הרביעית, ולמה לאחר את זה לשעה השישית? אז התשובה היא, מכיוון שעצם הדחייה של הזמן של האכילה, כי בא להם לאכול, אבל הם דוחים את זה, ובזמן זה הם לומדים תורה, זה עצמו יש לו מעלה מאוד גדולה בכפיית היצר. זה בדוגמה של אכילה, יכול להיות אותו דבר גם בדוגמה של דיבור. מאוד אדם רוצה לדבר איזה דיבור מסוים, מדובר על דיבור המותר, אין בעיה לדבר את זה, אבל הוא מתאפק. או אפילו במחשבה, בא לו כרגע רצון לערער באיזה עניין גשמי כזה או אחר, והוא כופה את היצר הרע שלו. ברגע שאדם עושה את הפעולה הזו, אפילו שזו פעולה קטנה מאוד, לדחייה לזמן קצר מאוד, זה גורם מושג של התקפיה סטרח, זה כופה את היצר הרע, וזה גורם לקדושה אלוקית גדולה מאוד ונחת רוח גדול מאוד, וזה נותן לו אחר כך סיוע גדול בעבודת השם. ועל זה אומרת הגמרא במסכת יומא, שאם אדם מקדש את עצמו מעט למטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. מה זאת אומרת שהוא מקדש עצמו מעט מלמטה? בזה שהדוגמאות שבאנו קודם, הוא מקדש את עצמו, זאת אומרת הוא מנע מעצמו עניינים המותרים אפילו למעט זמן, זה נקרא שהוא מקדש את עצמו. והאמת שהדברים האלה מפורשים לדברי הרמב"ן. הרמב"ן בפירושו על התורה בפרשת קדושים מסביר שההוראה של התורה קדושים זה לא רק להיות קדושים מדברים האסורים, זה ברור שאסור לעשות, אלא הרמב"ן אומר שמה שיש הרבה דברים שהם בעצם מותרים ואדם מותר לו לעשות את זה. והרמב"ן אומר שמה ביטוי מאוד חריף, הוא אומר שלפעמים יכול להיות אדם שהוא יקרא נבל וזה יהיה ברשות התורה, הוא יעשה מעשי נבלה שהם מותרים, אבל הוא כל כך מונח בהם, הוא כל כך שקוע בהם, שהוא לא יכול, אף אחד לא יכול להגיד לו, תשמע, זה אסור, אתה עושה דבר שאין לו הכשר, או דבר שהוא נגד התורה. מותר לו, אבל הוא שקוע בזה בצורה כל כך גדולה, הוא נקרא נבל ברשות התורה. ואדם צריך גם מהדברים הללו להתקדש ולהתנזר אפילו לזמן קצר.
איך שנאמר בחסידות, מה שאסור אסור, מה שמותר?
מיותר, כן. על דרך זה. אדמו"ר הזקן מסיים את הפרק ואומר, הפסוק אומר, והתקדישתם והייתם קדושים. מה זה נקרא והתקדישתם? אומר אדמו"ר הזקן ביטוי מעניין, והתקדישתם, תעשו את עצמכם קדושים. יכול להיות שבאמת אתה לא קדוש. זאת אומרת, אתה באמת לא מובדל מהסתרה אחרה. הסתרה אחרה עדיין שוכנת בתוכך, והיא חזקה, ויש לה את כל העוצמה. לא יקרה, גם אחר היא תהיה חזקה, וגם מוחרתיים. אבל והתקדישתם, תכבוש את היצר, תקדש את עצמך, תנתק את עצמך מהסתרה אחרה, אפילו במעט. ברגע שאדם מקיים את והתקדישתם, זאת אומרת, הוא עושה את עצמו לקדוש, אז והייתם קדושים. אז הבאיתם קדושים, אדמו"ר הזקן אומר, ובזה הוא מסיים את הפרק, בסופו הקדוש ברוך הוא יקדש אותו הרבה מלמעלה, והוא יסייע בידו שההתמודדויות שלו יהיו כבר קלים יותר, או בעניינים נעלים יותר. אם בזמן קדום היה צריך להתמודד על דברים גסים, ככל שאדם מצליח למנוע מעצמו את התאוות היתר, בדברים אפילו מותרים, אבל ככל שהוא מונע מעצמו את העניין יותר, הוא מקדש את עצמו יותר, ואז הקדוש ברוך הוא יסייע בידו לגרש מעט מעט את הסתרה אחר מליבו, שגם מלכתחילה לא יתעורר לו אפילו בכלל תאווה כזו. ואז עבודת השם שלו תהיה קלה יותר, הזמן יהיה מנוצל יותר לעבודה בקודש, ולא רק להתמודד ולדחות את העניינים הבלתי רצויים. אם כך לסיכום פרק חבזיין, אדם שנופלים לו מחשבות לא טובות בזמן העסקים, שלא יהיה מזה מוטרד ושלא יהיה מזה עצוב, להפך, על כל מחשבה לא טובה שנופלת, אדם צריך פשוט לרקוד בשמחה ולומר, הנה ההזדמנות שלי לקיים הוראה של הקדוש ברוך הוא ולא תטורו אחרי לבבכם, הנה ההזדמנות שלי למנוע מעצמי עניינים בלתי רצויים, וזה הקדוש ברוך הוא זיקה דווקא את הבינוני, ואם כך יוצא שהמחשבות הלא טובות הן במילים אחרות מתנה מלמעלה שמסייע בידו לקיים הוראה אלוקית, שזה בעצם גם בפרשת השבוע הקרוב שנלמד בפרשת עקב על העניין הזה של פרשת קריאת שמע, ששם יש את ההוראה הזו של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שבעזרת השם נזכה לקיים את זה בפועל ממש. אמן. ביום ביומו.